לפני כחודש וחצי נפטר יהודי מיוחד, בן 42 סך הכל היה, הרב יהודה עובדיה זצ"ל, לימד בישיבת הכותל, היה רב קהילה בהר חומה, לימד במדרשת להב, מי שמכיר, באזור גוש דן, להעביר נקרא לזה ערכי תורה בבת הספר חילוניים, בעיקר בגיל תיכון וכו'. והוא היה אדם מאוד מיוחד, בעל מידות יוצאות דופן, בעל ענווה לא מצויה בכלל. וחמיב אמר היום בדיוק מה שנקרא הזכרה, הוא אמר שהרב יהודה מאוד עבד לטשטש את עצמו. כלומר הוא לא רצה שיכירו אותו, והוא בגאונות שלו ובמידות התרומיות שלו, הוא לא רצה שידעו כמה הוא גדול. ואני ככה, כשאמרתי כמה מילים, אז אמרתי שכשהגעתי להלוויה הייתי באלה. כי קודם כל אם הרב יהודה היה רואה מי הגיע להלוויה, אז הוא אמר, חבר'ה, תשחררו. מה זה כל המולה הזאת? ובית, היו שם סוללה של תלמידי חכמים, רבנים, שחלקם אפילו לא הכירו אותו. ואמרתי לעצמי, אני זוכר, הרב יהודה בשקט שלו, בענווה שלו, בצניעות שלו, לא בפרסיה שלו, למרות שהוא עוד פעם עסק בלימידה ועיני קהילה, אבל הכל בכזאת עדינות וכזאת חייכנות ולשמח את הבריות, והכל בעין טובה וכזאת צניעות. אז אמרתי לעצמי, זה כמו כשאתה זורק אבן לים, אז יש איזה גל ראשון שהוא מסביב לאבן, נכון? ואחר כך אתה רואה גלים, 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 גלים. אז זה הזכיר לי מאוד, ככה, כשהגעתי להלוויה, גם אחרי זה בשבעה, למרות שהכרתי את הרב יהודה, וידעתי, שידענו את סגולותיו, אבל לא, עד לאן, גם היום אנחנו ודאי לא יודעים, אבל זה הזכיר לי איזה כמה שורות בספר עדר היקר, שחשוב לי לומר את זה גם פה, וזה קשור מאוד לקודש וחול, זה קשור בכלל לחיים שלנו. הרב כאן מדבר על האדרת, רבי אליהו דוד רבינוביץ' תאומים, חמיב של הרב קוק, שהיה רבה של ירושלים, גאון עולם וצדיק עליון, באמת מציאות יוצאת דופן. אז הוא כתב ספר עדר היקר לכבודו וכו'. ואז אומר הרב ככה את המשפטים הבאים, דברים מופלאים. הוא אומר ככה, הוא מדבר על מציאות שיש מאבקים של אמונות ודעות בתוך החברה הישראלית. כמו היום, לאן החברה הישראלית הולכת, מה התרבות שלנו, קיצור, אנחנו מכירים את המאבקים האלה. אז אומר הרב כך, אמנם לא רק מהלוחמים בפועל תצא העזרה העיקרית בעת מלחמת הרוחות ותסיסת הדעות. הרבה פעמים כשיש אי הסכמות באמונות ודעות, אז יש, הייתי אומר, מלחמת הדעות. אז כל אחד עולה על במה, לוקח מיקרופון ומתחיל לדבר, ואנחנו בטוחים שבזכות החוכמה שלנו, והחריזמה שלנו, והפרהסיה שלנו, וכל ההשפעות, לא אומר חיצוניות האלה, אבל כל הממדים החיצוניים האלה, אנחנו חושבים שמכוח זה נשכנע ונוביל ונשנה וכו'. אנחנו לא מזלזלים בכל זה. אבל, אומר הרב, יותר מכל זה, אמנם לא רק מהלוחמים בפועל תצא העזרה העיקרית. לא רק, גם, אבל לא רק. בעת מלחמת הרוחות ותסיסת הדעות. לא כל כך מכתיבת מאמרים שמריחים ריח מלחמה. כלומר, כמה אתה טועה וכמה אני צודק. ואנחנו נוכיח בכל מיני תובנות וכו'. אלא, כי אם מניצחון של הקדושה, המוסר והצדק, המתגשם בחיים ובמעשה. כשאתה רואה אדם, כבר הוא מפרט את זה, נוכח, חי, פשוט חי, בלי דיבורים, בלי מילים. הוא אפילו לא יודע שהוא משפיע בעצם הנוכחות שלו. כשאתה רואה אדם שמתגלה דרכו קדושה, מוסריות, צדק בחיים המעשיים ממש. אומר הרב, זה העיקר, אני קורא את המשפט הבא, תראו. חכם גדול אחד, גאון בתורה, צדיק במעשיו וישר במידותיו, יפעול במהלך חייו ובהשפעתו, היוצאת על פי רוב דווקא, בלי שום כוונה מצידו, הרבה יותר מאלפי מאמרים ודרשות מלהיבות. אנחנו חיים בדור שיש בו ממד מאוד חיצוני, מאוד רעשני. מאוד פרעסיה, קוראים לזה יחצנות, מאוד מרשים. ואנחנו הרבה פעמים חושבים, שאם יש לנו רגע בביטויים האלה, הדרשות המלהיבות ואלפי המאמרים, זה מה שהוא כביכול משכנע ובונה את העולם. עכשיו אנחנו לא מזלזלים בזה, זה חשוב, אבל אומר הרב, חכם גדול אחד, גאון בתורה, צדיק במעשיו, ישר במידותיו, מעצם דוגמה האישית שלו, מעצם ההקרנה שלו, מעצם הנוכחות שלו, מעצם המציאות שלו, וכל זה הוא בכלל לא מודע שהוא משפיע. הרי כל אחד מאיתנו, יש לנו אנשים שאנחנו ככה מושפעים מהם. כל אחד מאיתנו יחשוב על זה דקה בשקט. הרבה מההשפעות שאנחנו מקבלים מהאנשים שאנחנו מאוד מעריכים והם משפיעים עלינו, זה דווקא לא דרך כל הכלים החיצוניים, כמו למשל דיבור וכדומה, אלא פשוט אנחנו מסתכלים עליהם מבחוץ, בסיטואציה שהם אפילו לא מודעים שאנחנו מסתכלים עליהם, וזה מאוד משפיע עלינו, זה מאוד מקרין עלינו. זאת עובדה. אמנם, אומר הרב, ראויים הם המכשירים, כלומר הדרשות והמאמרים, להתקבל בתור כלים עוזרים. הכוח הספרותי והשפעת הדרשה, ראויים הם תמיד להיות מתלווים אל השפעת החיים עצמם. עיקר ההשפעה זה לא הדרשה והמאמר, עיקר הדרשה זה האישיות, עיקר הדרשה זה המידות, עיקר הדרשה, עיקר ההשפעה, סליחה, זה האישיות, זה המידות, עיקר ההשפעה זה הקדושה, עיקר ההשפעה זה מה יוצא ממך החוצה. זה עיקר ההשפעה. דרך אגב, אם נחזור רגע להיום הורים של אתמול, אני אומר לכם, בדוק ומנוסה, בדוק ומנוסה, אין חולק על הדבר הזה. הדבר שהכי משפיע על המשפחה, שתקבל את המהלך של הבן, שלפעמים אפשר להבין ממש לגמרי, שהוא לא קל, הוא מבחינתה מהפכני, כי בכל כל החלומות הולכים לבית הקברות, חד ושלום, של ההורים, כן? כל החלומות של ההורים הולכים לבית הקברות כביכול. אז מעבר לכל, לשבת בשולחן שבת אחי, להתווכח מי צודק ומה מצביעים לכנסת. חבר'ה, עזבו את כל זה. מעבר לכל זה, זה שאתה בא הביתה, והם רואים אותך פשוט. צדיק במעשיו, ישר במידותיו. זהו. כמו שרבי גון סיפר אתמול, פתאום הוא בא הביתה, מה שאמא שלו אומרת, הוא עושה. כפתר את הכפתור, כפתר. תעמוד דום, עומד דום. צחצח את הנעליים, צחצח. תתגלח, מתגלח. לא מבינה מאיפה זה בא לה פתאום. קח סוודר, לוקח מיל גם. ואנחנו יודעים שזה נכון. אנחנו לא ילדים קטנים שלא מבינים שזה נכון. זה נכון. כל הדרשות והמאמרים וכל הביטויים החיצוניים הם מתלווים. הכוח הספרותי והשפעת הדרשה רואים הם תמיד להיות מתלווים אל השפעת החיים עצמם. ולהיות גם כן עולים ומתפתחים באותה המידה הנאותה לשחל את החיים, להכשיר את הלבבות, ליישר את העקמומיות שבהם, לתאר את הדעות ואת המידות, לכוון ליבם של, ש, 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 של ישראל אביהם שבשמיים. אבל מה הנקודה המרכזית? אומר הרב, אבל כוח ההכרעה, מה מכריע? צריך שיהיה תמיד בסגנון החיים עצמם. אני תמיד אומר כמשל, אתה רוצה לשכנע אחד שהוא רחוק מתורה, בוא תשמע שיעור תורה. אז בהתחלה אתה תשכנע אותו, תגיד, שמע, יש כיבוד. שווה בשביל הרוג הלך והמיץ תפוזים שווה לבוא. טוב, כיבוד שווה, אז הוא בא. אחר כך הכיבוד כבר לא משחק תפקיד. אז אומרים לו, שמע, יש בדיחות. הרב מספר בדיחות, משכיב אותך לרצפה. הבדיחות זה כבר יותר מכיבוד, זה כבר נפשי, זה לא פיזי. אחר כך גם זה כבר לא עובד. אז אומרים לו, שמע, הרב הזה הוא חכם, חדשן, מקורי, גאון. אתה תצא עם תובנות חדשות ומקוריות שהאוזן לא שמעתן. שווה. בא. אחר כך גם זה כבר לא עובד. ככל שאדם מתבגר הוא יודע שבעצם מה שמשפיע באמת מהרב אל התלמידים זאת האישיות של הרב. כמובן היא צריכה להיות מעוגנת בחוכמה, בתורה, זה ברור, אבל עיקר ההשפעה זה לא החוכמה. עיקר ההשפעה זאת האישיות. פעם הייתי באיזשהו שיעור של רב חשוב מאוד, ובשיעור הזה ישבו הרבה רבנים, שמעו את הרב. אז אחר כך הייתי קצת תמע, ניגשתי לאחד הרבנים ששמע את הרב, אמרתי לו, תגיד לי, אתה מכיר את כל מה שהרב דיבר פה, כבר 40 שנה, אתה מלמד את זה 40 שנה. מה אתה עושה בשיעור? אז הוא אמר לי משפט שתפס אותי. הוא אמר לי, כשאני בא לשיעור הזה, אני שם את המאוזניים ומסתכל על הרב. השיעור זה לא מה אני שומע, השיעור זה מה אני רואה. איזה משפט. ואנחנו בעולם רעשני, סביבתי, פרהסייתי, אם אפשר לקרוא לזה, שהכל הוא צריך להיות מאוד מאוד יחצני כלפי חוץ, אנחנו מאבדים את הדבר הזה. והרב יהודה זצ"ל, זה פלא, שכל כך, זה בדיוק זה, שקט פנימי, ענווה, צניעות, כל כך שקט, ואתה רואה איך האבן הזאת שעשתה גל אחד ועושה גלים, 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 גלים. הלכתי, הייתי באיזשהו מקום בימי השיבה, לא זוכר אפילו איפה זה היה. אז שאלתי כמה, היינו באיזו קבוצה של כמה, נקרא לזה רבנים. שאלתי אחד הרבנים, אפילו לא זוכר מי שאלתי אותו, אמרתי לו, שמעת על הרב יהודה עובדיה? אמר לי, כן, שמעתי, אבל אני לא מכיר אותו. ואז הוא אומר לי, תגיד לי, בן כמה הוא היה? 70, 80? אמרתי לו, הוא היה בן 42. הוא אומר לי, תשמע, הסיפורים שאני שומע עליו בימים האחרונים, זה לא סיפורים על אדם בן 42. זה סיפורים מדור אחר. טוב, הוא היה גם בשושלת של הרבתיה וכו', בן איש חי. בן איש חי או הרבתיה, אני לא זוכר. אחד מהם. הרבתיה, אני חושב. נין. נין, אני חושב. פלא. אשתו סיפרה היום סיפור ממש חיגש אותי, שבתקופה הקשה שהוא היה בבית חולים, היה בשתי תקופות מאוד קשות, אז משהו, אני פעם ראשונה שבאתי לבקר אותו, אני לא הכרתי אותו. לא, זה היה מישהו אחר. היה לי מאוד מאוד קשה לראות את זה. אז הוא סיפר, הוא היה בן יחיד, ההורים שלו נפקדו בו אחרי 11 שנות הקרות, והיה קשר מאוד מיוחד בינו לבין אמא שלו. וכמדומני כל שבת אפילו היה אצלם, היא הייתה אצלם. בבית, אז אשתו סיפרה, פעם שנה שמעתי את זה, שכל יום הוא היה, כשהבריא היה מתקשר כמה פעמים לאמא, אתה יודע, מה נשמע, הכל זה, וכו' וכו'. וכשהוא היה חולה, אז הוא לא היה לו כוח, פיזית, לא היה לו כוח. חולה סופני, חולה סרטן, זה אדם שמאבד את הכוחות שלו, פשוט הוא נהפך להיות כלום כמעט. ואז היא סיפרה, שהוא לא הפסיק את הקשר בטלפון עם אמא, וכל פעם לפני שהוא היה מתקשר, הוא היה צובר את הכוחות שלו, כמו איזה נר לפני שהוא נכבה, צובר את הכוחות שלו, מדבר כאילו רגיל, ואחרי שאתה נגמר את השיחה, וכל זה כדי לא להדיג אותה, ואחרי שאתה נגמר את השיחה, הוא פשוט היה מתפרק. מדהים, מדהים. היה הולך בשוק, נוסע ברכבת, מדבר עם אנשים פשוטים. נראה לכם תמונה אולי תכף, אם אפשר לראות אולי ביוטיוב. נראה צנוע, בכלל לא נראה רב. מדהים. אומר הרב, אז למה סיפורי צדיקים זה כל כך חשוב? מה יש בסיפורי צדיקים זה כל כך חשוב? אומר הרב, כאן הרב מדבר על האדרת, על חמיב. על כן ידע ישראל מאז, כמה גדול הוא ערכה של תורה וערך תלמידי חכמים וצדיקים מצד עצמם, לא מצד התורה שהם מלמדים והספרים שהם כותבים, שזה חשוב, עוד לפני כל זה, העוצמה הפנימית שלהם. אז ידע ישראל מאז כמה גדול הוא ערכה של תורה וערך תלמידי חכמים וצדיקים מצד עצמם, בהימצאם בסכום מרובה היותר אפשרי באומה, ככל שיותר כאלה, עם ישראל יתברך מהם בהשפעות הסגוליות האלה, מכוח זה גם ההשפעות המעשיות, תראו איזה משפט. כי הכיר בהרגשה נאמנה, עם ישראל יש לו איזו הרגשה נכונה, בריאה, כמה הספרים החיים הללו, תלמיד חכם ברמה הזאת, הוא ספר חי. כמו שהגמרא אומרת, אני בבלי טיפשי, אותם בבלים הטיפשים שמנשקים ספר תורה ולא מנשקים תלמידי חכמים. כי הכיר בהרגשה נאמנה כמה הספרים החיים הללו מחיים את רוחו. זה שיש דמויות כאלה בעם ישראל. אני זוכר שבהלוויה של הרב אליהו, הרב שפיר, אני כבר לא זוכר. אחד מהם. אז אחד המספידים קם לומר דברים, אני לא זוכר מי זה היה, ואז הוא אמר שבהלוויה של החפץ חיים אמרו שהעולם עם החפץ חיים והעולם בלי החפץ חיים זה לא אותו עולם. זה עולם מסוג אחר. לא רק שחסרות הדרשות וחסרים הספרים וחסרים השיעורים, חסרה אישיות קדושה שמקרינה על כל המציאות, עם כל ההשפעות שמה שהיא מקרינה. אז עם ישראל ידע שסיפורי צדיקים זה כל כך חשוב, כי זה בעצם לפרוש ספרי חיים, ספרי תורה חיים. כי הכיר בהרגשה נאמנה כמה הספרים החיים הללו מחיים את רוחו, מטהרים את נפשו ומעוררים את כוחותיו. אני חומה הזאת תורה ושדק המגדלות, חומת הגמרא, אלו תלמידי חכמים. אני חושב, מי שהכיר, מי שיקיר, באמת, אני חושב, המסר שמה שאני רוצה להגיד הוא, אנחנו חיים בעולם מאוד בעולם מאוד רעשני, כמו שאמרתי מקודם. לא להתפעל מרעשנות. כשפוגשים תורה, לא להתפעל מהחריזמה, לא להתפעל מהחוכמה, מההיקף, מהעומק, מהמקוריות, מהחדשנות, אף על פי שאני לא מזלזל בכלל בכל מה שאמרתי. זה חשוב. אבל הדבר היותר חשוב זה לפגוש תלמידי חיים אמיתיים שהם שם. כמו שרבי אריה לוין היה אומר, הוא היה אומר. לפני שהוא אמר, הוא היה. רק מי שהוא כזה, הוא יכול לומר. הוא היה. אחרי שהוא היה כזה, אז אומר. אז אני מרגיש ככה איזה צורך פנימי, שאני עוד יחקור בתוכי מה גרם לי לזה, אבל אני כבר נראה לי קצת יודע. לדבר על הרב יהודה עובדיה זצ"ל, שבאמת היה אדם מיוחד במינו, והוא היה מהסוג הזה, מהנשמות האציליות שמתהלכות בתוכנו, ואנחנו לא מודעים עד כמה הן אציליות, כי הן מחביאות את עצמן. מטשטשות את העובדה של גודל הנשמה שלהם. אשתו קרא בשבעה מכתבים שהוא כתב, איזה מין מחברות כאלה, שהוא כתב בגיל 22, שהוא הרווק. כשהיא קראת המכתבים, אני הגעתי בדיוק באמצע בשלב שהיא קראת המכתבים בשבעה, הייתי בטוח שהיא קוראת מכתבים של הרב קוק. ממש, אתה כאילו קורא את הפסקאות שהרב קוק מדבר מעוצמת נשמתו. והיא קוראת וקוראת. יהודי בן 22, מדבר על קרבת אלוקים, על השתוקקות, על התקללות. לא יומן כי סופר. לא דברים מצויים. תהיה נשמתו צורה בצורה החיים, שנזכה בעזרת השם ללכת בדרכו, במידות טובות, בלשמח אנשים, בלראות בעין טובה את הבריות, לקבל כל אדם מסר פנים יפות, ולטשטש את עצמנו קצת. קצת לטשטש את עצמנו, קצת פחות פרסיה. יש לכם כוח לעוד סיפור חצי דקה? בדור של הגרא היה דיבוק. שאלו את הדיבוק מ-36 צדיקים בדור. אז הוא נתן רשימה. הגרא היה שלישי. שאלו אותו איך יכול להיות שהגון מבין השלישי. למה הוא לא ראשון? אמר להם, כי הגרא מפורסם קצת. זה במחאות מה שהוריד את הגרא ממקום אחד למקום שלוש. אז בדור שלנו שהכל הוא מפורסם בכל רגע נתון, הנה מה נאמר מול האינטרנט עכשיו? אז צריך קצת להרגיע את הפרסיה הזה וקצת להיות יותר פנימי ולדעת שהפנימיות הזאת היא פועלת והיא עושה גלים וגלים וגלים וצדיקים במידתם קוראים חיים, הגלים האלה משפיעים בעזרת השם עד סוף הדורות. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, בעזרת השם.